שיעור של הרב יואל, אה? איזה כיף.
שלום. מחילה מכם על שבוע שעבר. שמנו אותו שקט. אנחנו כמעט מוכנים כבר לפסח, כמעט. זאת אומרת, כבר הבנו ששמות י"ב, הפרק עוסק בפסח. וחג המצות בו נכנס רק בפסוקים י"ד עד כ'. הפרק כולו עוסק בפסח בלבד. מתחילתו ועד חוקת הפסח שבסופו, עד כדי כך שעולה השאלה האם הציווי על חג המצות אכן היה בארץ מצרים. הרמב"ן אומר שכן, ולא רק שהיה הציווי אלא גם בני ישראל ידעו את זה כבר, ולכן הם עפו את הבצק מצות כי הם ידעו שזה מה שצריך, בניגוד לפירוש הרווח. ואבן עזרא רומז שזה ציווי של סיני, שזה לא נצטוו משה ואהרון, וכמובן מישהו יכול לומר שהשם ציווה אמנם בזה את משה ואת אהרון, אבל משה ואהרון לא ציוו את עם ישראל, כי אין לזה צורך וטעם, כי אין לזה מקום. על כל פנים, רגילים ללמוד את הפרק הזה עם פסח מצרים ופסח דורות, וזו טעות. יש בפרק הזה פסח דורות. פסח דורות זה פרק י"ב פסוק כ"ו, והיה כי אומרו לכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל מצרים, ונקפו את מצרים את בתינו הציל. זה נאמר לבני ישראל פסח דורות. מה שלא נאמר כלל לבני ישראל ולא נזכר בחוקת הפסח זה חג המצות. והקושי הגדול של רוב קוראי התורה, שומעי התורה, לומדי התורה, הוא לראות שיש די חגים, שפסח עומד בפני עצמו וחג המצות הוא בפני עצמו, והתורה מצמידה פה שני חגים. ניסינו להראות את זה גם בעזרת פסח מדבר, במדבר ט' יש רק פסח ופסח שני. רש"י רוצה לטעון שם, לא, כתב שם שכחוקת הפסח משפטו כן יעשה, כולל את חג המצות שבעה ימים. אבל הרמב"ן בצדק השיג עליו. הרמב"ן עצמו אומר שהיה שם חג מצות, רק התורה לא אמרה את זה, לא הזכירה את זה. הרמב"ן טוען נגד רש"י שחוקת הפסח בשמות זה רק פסח, אין שם חג מצות, אז למה במדבר פתאום חוקת הפסח ומשפטו יהיה כולל חג מצות? אבל הרמב"ן כשיטתו חושב שהיה חג מצות במדבר, רק התורה לא אמרה את זה, כי בידוע שיש אצל הרמב"ן תמיד השלמות של בידוע, וזה מאפשר לו לשמור על צמצום אין מוקדם ומאוחר בתורה ככל האפשר. בידוע שמה שמשה ואהרון הצטווה הוא גם אמר לבני ישראל, התורה לא צריכה לחזור על זה. יש על זה קושיות, כי יש מקומות שהתורה כן אומרת, חוזרת מה הוא אמר, אז למה צריך? על כל פנים, אפשר לומר לפי רמב"ן שבמדבר התורה לא אמרה כלום על מצות, כי חותרת שם בפסח שני, ובפסח שני אין חג מצות. אבל היא הנותנת שפסח שני, בין כך ובין כך, רש"י, רמב"ן, לא משנה, לפי כולי עלמא. עצם העובדה שיש פסח שני בלי חג מצות, תודה רבה, מראה שפסח עומד בפני עצמו, הוא לא תלוי בחג מצות. לא מחתר למה אלה, אני יכולה שקונים לבוא.
אמן.
בויקרא כ"ג, נאמר ב-14 לחודש בין ה-40 פסח להשם, וב-15 יום החודש הזה חג המצות להשם, שבעת ימים מצות תאכל. מפורש, אז זה שני חגים. ואותו הדבר חוזר בפרשת המוספים במדבר כפחית. אם כן, איפה החיבור הגדול בין פסח וחג המצות? הראינו את זה בספר דברים, פרק ט"ז, כן? שמור את חודש האביב, עשית פסח להשם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציא השם אלוהיך ממצרים לילה, וזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר וכולי, במקום שיבחר השם שכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי וחיפזון יצאתם על זה. זאת ההצמדה של פסח וחג מצות. ואז עברנו לכמה דברים בהלכה וכמה דברים ומשהו בהגדה. אמרנו בהלכה שיש קראת בפסח, והוא קראת על מצוות עשה, על אי עשיית הפסח, על המחדל. יש קראת בחג מצות, זה על איסור אכילת חמץ, עליו, כמו רוב הקריטות בתורה. 36 קריטות בתורה, שתיים מהם על מצוות עשה. על יום הכיפורים אפשר לדון, כי יש שם גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. אבל ברור, הקראת על שתי מצוות עשה זה מילה ופסח, והן קשורות זו בזו, כי כל הרי לא יאכל בו. אז הקראת של פסח הוא חריג, הוא שונה מהקראת של חג המצות. עכשיו, איסור אכילת חמץ בפסח, יום 14 מחצות היום, אולב רגיל. אולב רגיל, אין בו החומרות המיוחדות של איסורי חמץ של חג המצות, זה הקראת. אין בו גם החומרות ההלכתיות, יש ביטול ברוב רגיל. הפסח, הלב של חמץ שבו נלמד מהפסוק בפרשת השבוע. איפה פסח נזכר? נכון, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, אז נזכר חג המצות. הפסח הוא לא רגל. אבל בהמשך יש נו, לא תזבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. איך אנחנו יודעים שזה פסח?
זה זבחי חגיגה אולי.
אולי, נכון. הפסוק הזה אפשר לומר עליו, אפשר היה לדרוש ממנו שבזבחי חגיגה, לפני שמקריבים את השלמים, אולי צריך להביא תודה, או שהשלמים של פסח הם כמו תודה, הם כמו החמץ. אפשר היה לעשות פה דרשות כל מיני. יש פסוק מקביל. איפה יש פסוק מקביל? בכי תישא, בלוחות שניים. תמצא אותו בלמד דלד? תמצאו. נכון? מפורש? תקרא אותו. עכשיו ברור. שני הפסוקים האלה צריך לקרוא אותם זה מול זה. לא תזבח על חמץ דם זכי ולא ילון חלב חגי, לא ילין חלב חגי עד בוקר. לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבוקר, זה בחג הפסח. ברור שמדובר בפסח שעומד לעצמו, יש לו כללים משלו, ויש עליו איסור חמץ. למה יש איסור חמץ מיוחד? עכשיו אני עובר למשהו שעוד לא אמרתי. למה יש איסור חמץ מיוחד בקורבן פסח? קורבן פסח הוא אחד הקורבנות שבאים על הלחם, עם לחם, בכלל עם לחם. קורבנות שבאים עם לחם, מה הם? כן, פסח בא עם מצות ומרורים. אל נזיר, יש לו סל מצות עם שני סוגי מצות משוחים בשמן. המצה של פסח לא משוחה בשמן, לא בלולה בשמן, לא משוחה בשמן, היא לחם עוני, היא חרבה, כן? כי היא בדיוק ההפך מבלולה בשמן. אבל שתי מצות, שני סוגי מצות, יש בסל מצות של אל נזיר בספר במדבר, שלושה סוגי מצות יש ואל המילואים, ובקורבן תודה יש שלושה סוגי מצות ועל חלכם חמץ יקריב קורבנו. שתי הלחם זה קורבן בפני עצמו, זה לא קורבן קודשים קלים שבא עם לחם, זה עצמו הקורבן. להפך, הקורבן המנחה מלווה אותו. אבל ונכון, אבל אמרת נכון שיש משהו קשור גם בשתי הלחם. שתי הלחם הם דווקא חמץ, כיוון ששתי הלחם הם חמץ, וקורבן תודה הוא קורבן שבא הבעלים באים ואומרים תודה ומביאים סל מצות עם חמץ, אז ברור שהתורה, למה התורה צריכה להזהיר לא תאכל על חמץ דם זבחי? כי בקורבנות הלחם יש קורבן עם חמץ וזה תודה. עכשיו, מה משותף לפסח ולאל המילואים? אל המילואים זה התחלת מילוי ידם של כהנים להתחיל את כהונתם, נכון? אחת הדוגמאות שלי תמיד לזה שאנחנו אנחנו חוגגים עם עברית, יש לנו ברוך השם עברית מתחדשת, זה נפלא, אפשר לקרוא בלי תרגום, אבל עלייה וקוץ בה, כמה קוצים? יש מילים בעברית שלנו ששינו את משמען. לך תסביר לילד שמילואים זה טירונות. קורס כניסה לתפקיד, מילוי ידיים. הוא יודע שמילואים זה יציאה למילואים, וזה בא ממילואי מקום, זה תרגום של רזרבה, והנה המילה מילואים התהפכה כמו המילה קיור וכמו כל מיני. שלכת, עכשיו היה ט"ו בשבט. שלכת זה השלכת עלים, שלכת זה לא השלכת עלים, שלכת במקרה זה גזע קרוט ומושלך. קשה לנו, מה זה קשה לנו? אנחנו הרבה פעמים לא מרגישים. פשוט לא מרגישים. לטבול בלשון התורה זה לשים את האצבע, ויטבול אצבעו בדם או בשמן, ורחצו במים, זה מה שחזל קראו טבילה. אז באים כל מיני חכמים בעיניהם ואומרים, איפה כתוב טבילה בתורה? נו טוב, אתם חיים בלשון חכמים, אתם יודעים שטבילה זה כל הגוף ובתורה, אבל טבילה זה דווקא טבילת אצבע בדם, משהו. העברית, הרבה פעמים אנחנו טועים בהבנת פסוקים כי אנחנו קוראים עברית חדשה, אז אנחנו צריכים כל הזמן שיגיד לנו כן, אבל בעברית, עברית, לשון המקרא ככה, לשון חכמים ככה, לשון ימי הביניים ככה. אמרתי פעם על עם הארץ, שעם הארץ בלשון המקרא זה החשובים בעלי הנחלות, וישתחו אברהם לפני עם הארץ, מה שאי אפשר לתאר את זה בלשוננו כלל. בלשון חכמים זה אלה שהחקלאים הפשוטים שלא מדקדקים במצוות, בייחוד כשזה נראה להם חומרות של חכמים, ובגלל אין הבור ירחת ולא עם הארץ חסיד, בגלל השכנות של מסכת אבות, הפך בור, עם הארץ תורגם כבור, ועם הרצות זה כבר בורות. נו עכשיו מה וזה, וישתחו אברהם לפני עם הארץ, ולמה נפש אחת תחתה מעם הארץ? מה זה הדבר הזה? זה כל עם ישראל. עם הארץ זה מי שיש לו נחלה בארץ, זה בלשון התורה. אז מילואים זה כניסה לתפקיד, מילוי ידיים כניסה לתפקיד. הקורסים של הטירונות או סוף הטירונות, שהם מכשירים שבסוף הקורס אתה מקבל אות או תעודה שעכשיו אתה, אני יודע מה, חובש, חבלן, לא יודע מה, זה מילואי. זה לא יתואר דבר כזה בלשוננו היום. אבל עכשיו, מה המשותף לפסח ולמילואים? התחלה של דרך, יציאה לדרך ארוכה שהיא דרך עולמית. איפה יוסף? היא לא הפיכה, כן? היא בלתי הפיכה. יציאת מצרים, הכהנים נכנסים לכהונתם, זה בלתי הפיך. יציאה לדרך ארוכה. מה הקושי? אל נזיר קשה. כי אל נזיר כל כך דומה למילואים, שרגע, מה, זה יכול להיות משהו הפוך. ומזה הבנתי, פיצחתי את הקוד של אל נזיר. הרי יש מחלוקת אם נזיר הוא קדוש או נזיר הוא חוטא. איזה נזיר נקרא חוטא? איפה נאמר שנזיר הוא חוטא? בנזירות שנטמעה. מי שעשה חצי קורס לא מקבל את התעודה. הוא צריך להתחיל נזירות מההתחלה. הנזירות היא הכשרה לחיים חדשים. כשהנזיר מסיים, הוא לא מסיים נזירות. הוא מתחיל את החיים החדשים שהנזירות הביאה אליהם. הוא מתחיל לחיות חיים יותר מתוקנים. לכן נזירות העולם היא לא ידיעה. הנזיר צריכה להכשיר אותך לחיים יותר מתוקנים. ולכן אל נזיר מקביל לאל מילואים. שמנו על קו אחד את פסח, אל נזיר ומילואים. קורבן תודה, למה יש בו חמץ? כי יש בו מבט לאחור של סיכום וסיום, שאומר, ריבונו של עולם, תודה. הגעתי אל מנוחה ונחלה. זה מה שאסור שיהיה בפסח. פסח זאת יציאה. פסח וגם חג המצות. אסור שנאמר, אסור לדורות שנאמר, הגענו. יצאנו מפרו, הגענו, יצאנו ממצרים, יש לנו חירות, הכל בסדר. זאת יציאה לדרך ארוכה. מתי יבוא התודה של יציאת מצרים? עכשיו תגיד, שתהיה לך. גם מצד התורה, גם מצד הארץ. ביקורים. זה המקום שיבוא החמץ. עכשיו שימו לב, ההסבר שנותנים בדרך כלל דרשנים על פי חסידות וקבלה, זה שחמץ שעור שבייסה יש בו יצרות, יש בו צד של יצר הרע, אז למה בתודה יש חמץ ולמה שתי הלחם עם חמץ? חיפשתי, חיפשתי, חיפשתי תשובה על זה, לא מצאתי. יש רמזים, זה לא התמודדות, לא מתמודדים עם השאלה הזאת. מאיפה בא הרעיון? הרעיון הזה הוא לא סתם, הוא מופיע בקבלה. שהפסח מייצג משהו שלילי, החמץ מייצג משהו שלילי. אתם יודעים באיפה? איפה אסור חמץ כל השנה כולה?
במזבח.
במזבח, ברור. במזבח אסור חמץ בכלל. שם זה נכון, בדרגת קדושת מזבח, חמץ, צהור, דבש, בחוץ. אבל אי אפשר לומר את זה על חיים של עם ישראל, שבהם אדם מביא תודה, הוא מביא שם, חייב להביא חמץ. וכל עם ישראל חייב להביא שתי לחם חמץ. בשבועות, אם כן, מה אנחנו רואים? יש איסור חמץ מיוחד לפסח שהוא בלב שהופך מתעצם והופך להיות התוכן העיקרי של שבעת ימי חג המצות. למה? ברור למה. ברגע שיצאנו ממצרים, הסכנה של ניסיון לשבת בסוכות, בסוכות במקום שנקרא סוכות, ויסעו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות, ויפו את הבצק, לשבת בסוכות, להגיד, יצאנו ממצרים, גמרנו. שלום פרו, אנחנו בני חורין, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בארץ האבות, הוא ייקח אותנו על כנפי נשרים, יביא אותנו ככה, ינחית אותנו פה וזהו. מה, ללכת עכשיו במדבר? ללכת למה? לקבל תורה? הסכנה הגדולה היא דווקא לא בליל הסדר, אלא למחרת. ואני רוצה להמחיש אותה רגע. המוני יהודים בליל הסדר פותחים את הדלת בחצות לילה לאליהו הנביא, אם עכשיו הכל, העולם מתהפך והכל משתנה והכל המציאות משתנה, אז, אז זהו, לזה חיכינו. ואם לא, אז הולכים לישון. האם אנחנו מבינים שפסח זה יציאה לדרך ארוכה? האם אנחנו מבינים שחג המצות אומר לנו, תיזהרו, בשום אופן לא חמץ, אל תחגגו את החמץ, עדיין לא. יש דרך ארוכה, בשבועות תביאו חמץ. אז עכשיו אנחנו קצת יותר מבינים שגם בחמץ יש שתי בחינות של פסח וחג המצות, והן לא זהות. זה לא זה, זה שני חגים. הלכתית אגב, יש דיונים רבים כמובן בעניין הזה של, כיוון שחמץ של חג המצות, שבפי לשון חכמים הוא נקרא פסח, כי כל הכל נקרא ביחד פסח על שם ההתחלה, אז חמץ בפסח, אבל רק בשבעת הימים הוא דבר שיש לו מתירים, לכן אין לו ביטול ברוב. אבל שש שעות של יום 14 שיש איסור חמץ, שם יש ביטול ברוב, והרבה דיונים הלכתיים יש סביב הדבר הזה של הרי הניקוי הגדול, למה הניקוי הגדול? כי חמץ, אפילו גרגר אחד של חמץ אוסר את הסיר כולו, את כל הקדרה, נכון? אגב, לכן הניקוי העיקרי הוא במטבח באמת. לא במקום שאין מכניסים בו חמץ, זה כבר ניקויי אביב. עיקר זה המטבח, כי שם אין ביטול ברוב. אבל בדיעבד לוקחים בחשבון שמה שהתבטל קודם, יש ויכוח בין הפוסקים אם חוזר ונאור או לא חוזר ונאור. מה שכבר קודם התבטל, כי קודם היה ביטול ברוב. סגרנו את הפרק ההלכתי הזה לשעה קלה, תכף נשוב אליו. ראינו לאחרונה את פסח לוט, שזה דבר עוצר נשימה, שמלמד אותנו להיות זהירים במדרשי החכמים. מה שנראה כמדרש מופרך לחלוטין, שלא יכול להיות, שהוא רק איזה רעיון של איזה דרשן, אתם יודעים, אומרים כל מיני דברים על דרשנים, שבימינו יש הרבה דרשנים כאלה, אבל חז"ל הם לא כאלה. חז"ל, אם אתם נתקלים במדרש שנראה מופרך, תחשבו שאנחנו מופרכים, שאנחנו לא מבינים משהו. מה פתאום פסח לוט? עוד לא הייתה יציאת מצרים, איזה פסח היה לפני פסח? כמו בריאת העולם לפני בריאת העולם, מה הדבר הזה? והנה, כשקוראים את הפרק של לוט, אנחנו קוראים פסח. בית סגור משתי מצות, צלה על פתח הבית, הקאת אנשי העיר, המלאכים מוציאים אותם החוצה, קום הוצאו מן המקום הזה, כי משחית השם את העיר, והתמאמה. ואותו לוח זמנים, ועוד כמה דברים. אז ברור ששמות י' ב' מדבר באותה שפה, התורה מדברת באותה שפה של פסח לוט. עכשיו הגמרא כבר לוקחת צעד אחד הלאה ואומרת פסח לוט, הוא צריך להיות בניסן. זה הגמרא. נכון? מתי נפקדה שרה, מתי נולד יצחק, זה כבר תוצאה. בואו תראו פסח שעומד בפני עצמו והוא לא יכול להיות בחודש ניסן. אנחנו כבר לא בתורה, אנחנו בנביאים. מה, איפה יש עוד תיאור דומה להקרבת פסח? פסח בתור הצלה פלאית. עד שאתם מהססים, מישהו שולף? גדעון. מה כתוב שם שהוא מוציא כשהמלאך מתגלה לו והוא עוד לא יודע שזה מלאך? מה? הוא מוציא מצות, נכון? ומרק. מה אומר לו המלאך? אתה מרק שפוך, והנחל עשה לעז, עלז, נכון? את ה... גדי העיזים ואת המצות. שמעתם? גדי עיזים ומצות. ברגע שאנחנו קוראים דבר כזה, גדי עיזים ומצות, מוכרח החינוך של חז"ל צריך לקפוץ.
מה המרק?
השפיכה של המרק, הלא היא בדיוק, היא מזכירה כל כך את הפסוק של נו לא בשל מבושל במים, נכון? כי עם צלי יש. לא בשל מבושל במים. אנחנו רואים דבר כזה, גדי עיזים ומצות. מה אתם חושבים שהמדרש אומר? פסח. עכשיו, זה נכון שגדעון מבקש אות, זה מזכיר את משה? ברור. אות ועוד אחד ושלישי. נכון שהשם אומר לו כי יהיה עמך? נכון שכל הנושא ברקע זה שכחת המחויבות של יציאת מצרים והליכה אחרי הבעל. גדעון בעצם נועד להחזיר את ישועת, את הישועה של משה, את ההנהגה של משה, את המחויבות ליציאת מצרים, לגדוע את הבעל, גדעון הגודע, ולהחזיר את עבודת השם מכוח יציאת מצרים. כשהשם מדבר אליו בראשונה, מלאך השם אומר לו, מה? השם ממך, גיבור החיל. מה אומר גדעון? ויש השם עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו, אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור עלו ממצרים, העלנו השם, ואתה נטשנו השם. והתננו בחף מדיין. אני נוהג לומר שאני פוגש גדעונים כאלה בממוצע פעם בשבוע, אנשים שאומרים, הרב יול, אתה לא רואה מה קורה? איך אתה יכול להיות כל אופטימי עדיין? אתה לא רואה מה קורה? אתה לא רואה איזה צרות, איזה אסונות, ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? עכשיו, אנחנו לא משועבדים למדיינים, 18 שנה, מה היו אומרים אצלנו? מה, בעל אחד היו עושים? כל הבעלים שרק אפשר לעלות על הדעת בדורנו. נכון? 18 שנה, המדיינים עושים בהם כרצונם. בינתיים, המדיינים פה באזורנו, הם מאשימים אותנו שאנחנו מתעללים בהם. תודה לאל, שלא להפך, נאמר. היה להפך בימי השופטים. אז הרבה יותר קל להבין את גדעון מאשר את כל הגדעונים המיואשים. כל פעם אני פוגש מישהו מיואש. כל פעם. אחד אומר לי, אל תדאג יואל, יהיה עוד הרבה יותר גרוע. אני אומר לו, כבר היה הרבה יותר גרוע, מה אתה רוצה להשוות משהו לשואה? חורבן הגולה, הגולה חרבה, החורבן השלישי היה חורבן הגולה. יוסף, אתה שומע מה שאני אומר? אז מה? לא, איך אתה יכול להיות אופטימי? תסתכל מה קורה מסוים. כל פעם, אגב, הסיבה הראשית לזה היא, אתם יודעים, בדוק ומנוסה. אתם בחורי ישיבות, אתם יותר קל לכם לעשות את מה שאני עכשיו מציע. אתם גם עושים את זה הרבה פעמים. לסגור רדיו, טלוויזיה, עיתונות, לסגור, להתנתק. נכון שיש כאלה שנוסעים לחוץ לארץ כדי להירגע? הישראלים נוסעים לחוץ לארץ הרבה מעבר לממוצע העולמי. נוסעים להירגע. אז בואו תעשו את זה זול. רק תחבו את כל המכשירים, תפסיקו את העדכונים, תסגרו את כל ה... להיות מעודכן כל רגע ורגע ורגע, ותראו איך האדרנלין יורד ואיך רוגע פה מתפשט. חלק מהפטנט של הישיבות, שהחבר'ה עסוקים והם יש להם כל הזמן סדר יום, אם לא קורה משהו יוצא דופן, אז הם לא שומעים כל שעה חדשות. צריך כל שעה חדשות, מה קרה, מה? אנחנו במלחמה כל הזמן, כל הזמן. ולמה, מה המקור בתורה על ויהי עם כמתלוננים? התקשורת. אנחנו פשוט כאלה, ולא מהיום, זה לא התקשורת המציאה, אנחנו היינו כאלה ביציאת מצרים גם כן. מתלוננים, אז היו להם סיבות יותר טובות מאשר לנו. בקיצור, אמרתי את זה בגלל הגדעון, ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? מספיק שקורים שלושה עד ארבעה דברים קשים, החבר'ה על הקרשים. ואני מדבר במיוחד על חבר'ה צעירים דתיים לאומיים, שמאותגרים מצד אחד על ידי החרדים, מצד שני על ידי החילונים, וכל הזמן חיים בתחושה פנימית של האם אנחנו בטוחים במה שאנחנו אומרים, ואם זה לא מחלחל אצל אחד, אז זה מחלחל אצל רבים אחרים. ואם קוראים כמה דברים, אני פגשתי נוער על הקרשים, גם אחרי ימית וגם אחרי כתיף, אני מבין מה זה סף השבירה. אז גדעון, ויש השם עמנו, למה מצאתנו כל זאת? ויהי כל נפלאותיו. הרב יואל, איפה הניסים והנפלאות שאתה מספר לנו על ששת הימים וכל זה, מלחמת יום הכיפורים וכל זה, איפה כל הניסים והנפלאות? מה, איפה כל הניסים והנפלאות? הייתי שואל את השאלה הזאת מורי ורבי הרב צבי יהודה, מאיפה הרב כל כך בטוח שאנחנו בגאולה? אז הוא היה מחייך חיוך גדול, מסתכל ישר בעיניים ושואל, בננות יפות בשוק ראית? שוב, מה בננות? הוא אהב בנן. הקצם גולה, כן? שאתם הרי ישראל אנפכם תיתנו פרחם תיסו לנו ישראל. ראית? קיבוץ גלויות, הגיעו כבר 4 מיליון יהודים במשך, עד קום המדינה כ-600,000. שרק זה, רק מול זה היה צריך לעמוד דום 200 שנה. כן? כ-600,000 עד קום המדינה. ויותר מ3 מיליון אחריה, אחרי קום המדינה, מה? עדיין יהודים לא רואים כלום, אני זוכר את החיוך שלו, כן? אז למה אני אומר את זה? בגלל גדעון, יש השם עמנו? למה המצאתנו כל זאת? היה כל נפלאות אבא שסיפרו לנו אבותינו, על מה הם סיפרו לנו? על יציאת מצרים. לך בכוחך זה והושעתה את ישראל מכף מדיין הלא שלחתיך, מהו כוחך זה? שהוא זוכר את הסיפור אשר סיפרו אבותינו. אלה ששכחו כבר עובדים שם את הבעל. הוא עדיין זוכר את הסיפור. הרי זאת העדות הקדומה ביותר לסיפור יציאת מצרים, לא כציווי, אלא כנוהג ברור. שאכן היו כאלה ששמעו את הסיפור הזה, וגם זכרו אותו. ואז הוא אומר לו, כי יהיה אימך. עכשיו, כל זה לא יכול להיות בחודש ניסן. למה? הוא חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. יש כבר חיטים, נכון. ואף על פי שתמצאו בכמה מקומות גם את המהלך הזה, כאן זה כבר לא לפי פשט הכתוב. פשט הכתוב אומר פסח ולא בחודש ניסן. פסח של הצלה, ישועה מכף מדיין, צליל עומר סעורים, מתהפך במחנה מדיין, יש שם המון המון נקודות וביטויים של פסח, ולא בחודש ניסן הוא חובט חיטים בגת, כן.
מה זה אומר פסח לצורך העניין?
הצלה. הצלה פלאית מופלאה.
זה קשור למילה או שזה לא קשור?
מה?
קשור למילה פסח או שזה...
כן, כן. ודאי שזה קשור למילה פסח. נלך, נקצר. ישעיהו מלא פסח. ספר ישעיהו מלא פסח. כן? זה עכשיו עוד כל הפסוקים טריים אצלי בראש. כציפורים עפות כן יגן השם צבאות על ירושלים. תקשיב, גנון ויציל, פסוח וימליט. זאת אומרת, פסוח זה הצל, מילט. ישועה. הדילוג של פסח זה מובן משני. ופסח השם על הפתח, פירושו הציל השם את הפתח. כמו לוט משפחתו, עם ישראל מלוט, מפסח לוט נולדו עמון ומואב, מפסח מצרים נולד עם ישראל. ההבדל בין פסח לוט לפסח מצרים, שפסח מצרים הוא פסח המוני, והוא הפסח היחיד בכל ההיסטוריה שהוא פסח המוני של עם שלם. אבל היסוד הראשוני שבו, שזה הצלת משפחה, נשמח, כי הבית הסגור הוא בית של משפחה, כמו בבראשית. בבראשית יש הצלת משפחה מבית אברהם, מתוך סדום הרשעה עמוקה. במצרים יש פסח של עם שלם, אבל למשפחותיו, כל אחד בביתו. ועד היום זה ככה, אין פסח כזה של עם שלם, יש פסח, זה תמיד מקומי. עכשיו, פסח בישעיהו, מה זה? השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג, הצלת ירושלים מידי סנחריב. ירושלים הנצורה היא כמו בית של פסח. ועל כן אמרו חז"ל שהנס הזה היה בליל הפסח. מי עושה את כל השזירה הזאת? מי פסח לוט ועד סנחריב, את כל הפסחים ההיסטוריים האלה? הפייטנים של האגדה. הפייטנים. אלופי עולם הפייטנים. הפייטנים הם גדולי העולם בהבאת הפסוקים והמדרשים לאיזשהו רצף רעיוני. והפייטנים שמתארים את זבח פסח מתחילים בלוט וממשיכים עד חזקיהו וסנחריב, מול סנחריב. כן, רצפה, ומזכירים את גדעון כמובן. ופעם עשיתי חידה על הרצף הזה של הפסחים.
באיזה פיוט?
מה?
באיזה פיוט?
ואמרתם זבח פסח למשל. יש, זה באגדה. יש הרבה פיוטים.
הפייטן... אנחנו חוזרים על אלמנטים של חיטים כל הזמן ומצות, למה זה כזה חשוב?
מפני שכל ישועה פלאית יש ביסוד של פסח. זה ברור. ואני חוזר ומחזק את מה שאמרנו. פסח עומד בפני עצמו, הוא לא תלוי בחג מצות. פסח עומד על שתי רגליו שלו. ועכשיו אנחנו באים לדרך שהתורה מצמידה אותם בפרק י"ב בספר שמות. פרק י"ב זה רק לצורך ההתמצאות שלנו. כן, כי במסורה שלנו זה לא פרק י"ב, כמובן. כל החלק הראשון כבר אמרנו, זה פסח. בין הארבעים, ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותרו ממנו עד בוקר באש תשרופו, וככה תאכלו אותו, נתניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וכיתי חול בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, וכל אלוהי מצרים עשה שפטים אני השם. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם. זה לא סתם דילגתי עליכם, זה הושעתי אתכם, הצלתי אתכם, מילטתי אתכם, גנון ויציל, פסוח והמליט. ולא יהיה בכם נגף למשחית בהפתי בארץ מצרים, מוכיח מה זה פסח, הצלה פילית. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו הוא נקודה. פסח דורות. הנה יש פסח כחג לדורות. כבר פה בפסוק הזה, חג להשם. יש מתפלפלים ואומרים לי, יש באחרונים פלפולים, אולי פסח זה רק קורבן, אולי זה לא חג. פסוק י"ד אומר שזה חג. זה וחג הפסח בכתיסה אומר שזה חג. זה חג. ותכף נוכיח את זה מהגמרא, הוכיח היטב, אבל נעגן את זה בפים. עכשיו בשבעת ימים מצות תאכלו. פסוק תתוו בא, עכשיו רוב העולם קוראים את שבעת ימים מצות תאכלו כפירוש המילים וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם חוקת עולם תחוגו. אבל פסוק י"ד נאמר על היום הזה. הוא לא נאמר על שבעת הימים, הוא נאמר על היום הזה. היום הזה זה פסח. שבעת ימים מצות תאכלו, זה כמו שבעת ימים תאכל עליו, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחמון. עליו, התורה מצמידה את חג המצות לחג הפסח. שבעת ימים מצות תאכלו. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. זהו. אם הבנו, יש לנו הגמרא בפסחים. אם לא הבנו, אין לנו כלום. כי אני למדתי פסחים הרבה פעמים, ועד שלא הבנתי את הדבר הזה, ההתעקשות של הגמרא נראתה בעיניי סתומה ובלתי מובנת. מה זה ביום הראשון? כל אדם סביר קורא שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, זה הראשון של שבעת הימים, נכון? והגמרא התעקשת שהיום הקודם, שזה יום 14, נכון? נכון או לא? הרמב״ם שמחפש תמיד לימוד יותר מאושש, יותר ברור, אומר את הלימוד האחרון שהגמרא מביאה, רב אמר, ולא תשחט על חמץ, למה זבחי? זאת אומרת, כיוון שלא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים. תשבית הוא חייב להיות הכנה ל... אבל תסבירו לי את המילים. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון. אבל אם עד פסוק י"ד זה יום הפסח, ופסוק ט"ו מתחיל, מה? שבעת ימי חג המצות להצמיד. אך ביום הראשון, זה היום שלפניו, זה היום שנזכר בפסוק הקודם. האח הזה בא להגיד, אל תטעה ותחשוב שתשביתו שאור מבתיכם מתחיל ביום הראשון של שבעת הימים. זה ביום הראשון שנאמר בפסוק הקודם. והנה כל מסכת פסחים מתחילה ככה, הכל בנוי על העיקרון הזה. הגמרא מתאמצת להסביר את זה כמו שהתורה מתאמצת להסביר את זה. שבעת ימים מצות תאכלו, תצמידו חג שבעה ימים, חג המצות. אך ביום הראשון, זאת אומרת יום הפסח של 14, תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי של שבעת הימים. למה צריך להגיד את זה? כי אין קראת על אוכל חמץ ביום הפסח, רק בשבעת ימי חג מצות. מיום הראשון עד יום השביעי מיותר, אך ביום הראשון מוזר, וביום הראשון עד יום השביעי מיותר. אלא מה? אם יש פה הצמדה של יום הפסח אל שבעת הימים, ואם לא חופ... יום הפסח לא חופף את היום הראשון של שבעת הימים, כי הוא מתחיל ב-14, אז זה ברור, הפסוק הזה ברור. ומי עם אלה? ברורה מהגמרה. וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, אלה שבעת ימי חג המצות. כל מלאכה לא יעשה, והאם אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם דיון נפרד, ושמרתם את המצות. כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם ארץ מצרים. מה זה היום הזה? זה חוזר להיום הזה של פסוק י"ד. ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. איך? בראשון. ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות. תסבירו לי. זה 15. חג המצות הוא ב-15 יום לחודש השביעי. שבעת ימי חג המצות הם מתחילים ב-15. מה זה 14 בערב? שמעתם משהו דבר כזה? היום אנחנו מדברים ככה, נכון? הרבה אנשים אומרים שישי בערב הם מתכוונים לליל שבת, נכון? זה מצחיק, אבל זה בשיח בין דוסים ללא כל כך, יש הרבה דברים כאלה. שישי בערב זה ליל שבת. רגע, זה ליל שבת. שישים, כלומר, הם חושבים שהם במקדש, הלילה הולך אחר היום, רק רגע, כן? מה זה ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות? אם זה יום הפסח שהתחיל ב-14, והוא ממשיך אל תוך הלילה, אז זה 14 בערב תאכלו מצות. ברור, זה יום הפסח. אבל שבעת הימים, אל תטעו לחשוב שהם מצהריים לצהריים. כי אתם יכולים לחשוב ששבעת ימים מצות תאכלו, וכל איסורי החמץ והכרת והכל, כיוון שהפסח התחיל בצהריים, בין ארבעים, של 14. השבעת הימים הולכים עד 1:20 לחודש, בין ארבעים, נכון? עד יום ה-1:20 לחודש בארץ. שבעת ימים, צהור לא ימצא בבתיכם. תראו, הפסוק הזה הוא גם מוזר וגם מיותר. אם יש פה שבעת ימים רגילים נורמליים, מה צריך את הפסוק הזה? בראשון ב-14 יום לחודש בערב, מה זה 14 בערב? תאכלו מצות. עד יום ה-1:20 לחודש בערב, שבעת ימים, למה צריך להגיד? כי יש פה שתי מערכות זמנים. כי יש פה מערכת זמנים של פסח שמתחיל ב-14. ויש בו כבר מכלול שלם שנוגע אליו שקשור למצות ומרורים. ואליו נצמדים שבעת ימי חג מצות. ועכשיו צריך להגיד ששבעת ימי חג המצות נגמרים ב-1:20 לחודש בערב. כשהיינו ילדים, שלחו אותנו בחיפה לצפות מתי בעל המאפייה נכנס להתחיל להכין את השיעור שלו, את הבצק שלו. הוא רוצה למכור במוצאי חג מהר להחמיץ הכל. היו שמועות שהוא בא באחרי הצהריים של שביעי. והעמידו אותנו שומרים לצפות עליו, כי עד יום ה-1:20 לחודש בערב, תמיד אני נזכר בקטע הזה כשאני קורא את הפסוק הזה. למה בתורה? למה בעלי מאפיות, לא יודע, לא תמיד, לא, תלוי איפה. נכון, יש חשש כזה שאנשים יוצאו בסיכים באחרי הצהריים ויתחילו כי בערב יש חגיגה? עד יום ה-1:20 לחודש בערב, למה התורה צריכה להזהיר את זה? סימן שמערכת הזמנים לא ברורה פה, כי יש פה שתי מערכות זמנים, וחג שמתחיל ו-14 באמצע היום, אולי שבעת הימים נגמרים באמצע היום של יום ה-1:20. התלמוד לומר, סליחה, בתוך התורה התלמוד לומר עד יום ה-1:20 לחודש בארץ. אתם רואים בעליל שיש פה שתי מערכות זמנים, כן. לא שומע?
מה אם בשעה החודש בערב
הדרך? מצוין, מצוין. ידעתי שזה יבוא, כי זה מוכרח לבוא, כי אלה שני המקומות בתורה שההדגשה הזאת מופיעה. כאילו בכל המקומות האחרים זה ברור מה זה יום ולילה, ובשני המקומות האלה, ואני צריך שיעור שלם בשביל זה, כתבתי על זה על יום הכיפורים. יום הכיפור, על רגל אחת ברמז, כן? תחפש באתר שלי, תחפשו ראש או ראשית השנה, שלב א', יום הכיפורים, סיום שנת חמה, שלב ב'. יש בתורה יום שמתחיל בבוקר, והוא היום של המקדש, שבו בכל ענייני קודשים הלילה נגרר אחרי היום. היום מתחיל בבוקר. יש דבר כזה. זה קשור לטבע ונס. יציאת מצרים היא לפי הריח, כבר אמרנו את זה, היא מתחילה בלילה. היממה מתחילה בלילה. היממה של המקדש היא יממה טבעית, היא מתחילה בזריחה, ועלות השחר בזריחה, והלילה נמשך אחרי היום. יום הכיפורים הוא סיום שנת חמה, כי זה השלמת 10 הימים שחסרים ב-12 חודשי לבנה, והיום ה-11 הוא לא שלם. על רגל אחת, ברייתא תקטורת מוכיחה את זה כעד נאמן, כן, 365 יום. את הקטורת לא מעניין מתי שבת ולא מתי חגים ולא ראש חודש, לא מעניין את הכלום. אותה קטורת כל יום, אותו דבר, נכון? רק יום הכיפורים מעניין. והשלמת 365. כיוון שככה יש, עלולים אנחנו לחשוב שיום הכיפורים המשלים של שנת חמה מתחיל בבוקר. התורה צריכה להגיד שיציאת מצרים קובעת את היממה גם ליום הכיפורים. אגב, מאוד מרתק, אבל במקדש, ליל שבת יש קורבנות שנאכלים מיום שישי, נכון? במוצאי שבת אין כלום. קורבן, שני כבשים של מוסף היום ועוד שני כבשים של מוסף שבת כבר נאכלו מיניים מזמן. הלילה השובט ביותר במקדש זה מוצאי שבת, נכון? זה מרתק. פתאום אנחנו רואים למה המקדש מכוון פתח ממזרח, למה צריכה החמה לזרוח אל תוכו, למה תפילת הוותיקין וכל הדברים האלה. יש הרבה הוכחות לזה שהיממה של המקדש היא שמשית, היא טבעית, שייכת לבריאה, ויש לנו בעצם לוח כפול גם ביממה. ולכן שני המקומות של ההדגשה הזאת זה פסח ויום הכיפורים, שאנחנו עלולים לחשוב אחרת. זה בתורה. אתם רואים שכל הפסקה הזאת בנויה על הצמדת שתי מערכות הזמנים, כאילו הייתה פה מערכת זמנים אחת. פסוק י"ח לגמרי מיותר, ולא צריך, והדבר המוזר שבו, זאת אומרת, יש פה שתי חריגות. אך ביום הראשון שחז"ל צועקים כל אחד ממש שזה 14, שזה חוזר לפסוק הקודם, ופסוק י"ח 14 בערב תאכלו מצות. עכשיו בואו נבחן את לוח הזמנים של פסח. לוח הזמנים של פסח, נתחיל בשאלה שמתחילה במסכת פסחים. כמה שבע יש לנו? מה?
שבע.
שתי דקות. וואלה. לוח הזמנים, אז לא נתחיל שם. הפסח מתחיל בחצות היום? איפה הוא נגמר? בצאת הכוכבים? לא יכול להיות. אנחנו אוכלים את הפסח עד חצות. חצות הלילה. זה בוקר של יום הפסח או זה אמצע הלילה של יום הפסח? מתי הבוקר של יום הפסח? מתי יצאו ממצרים? כתוב מצד אחד הנותר ממנו עד בוקר באיש תשרופו, כתוב מצד שני אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. מה זה הבוקר? דקה אחרי חצות, מה המצב? זאת המחלוקת העצומה של חז"ל, של התנאים. לרבי אלעזר בן עזריה, חצות, בוקר יום הפסח זה חצות הלילה. דקה אחרי חצות הפסח הוא נותר. הוא מטמא את הידיים כי הוא נותר. לא בגלל לשמור את עצמנו שלא נתבלבל, לא שום דרבנן. נזכר אכילת פסחים במשנה הראשונה של ברכות או לא נזכר? סוף פסחים, הפסח אחר חצות מטמא את הידיים, כן, הנותר מטמא את הידיים. אחרי חצות, לפי רבי אלעזר בן עזריה, זה בוקר. יציאת מצרים מתחילה באמצע הלילה. 12 השעות הראשונות של פסח הן לא יום ולא לילה, כי חציין ביום, חציין בלילה. 12 השעות השניות של יום הפסח הן לא יום ולא לילה, כי חציין לילה וחציין יום. אתם רואים את הדבר המדהים הזה? רבי עקיבא אומר, בוקר זה בוקר. בוקר זה בוקר, רבי עקיבא. בשש שעות של מחצות הלילה ועד בוקר, בוקר בוקר, בוקר אור, אפשר להחמיץ את כל אנג'ל. מה? למה הם לא הספיקו? הם גורשו ממצרים, מתי? באמצע הלילה? הם יצאו ממחורת הפסח ביד רמה, היה להם זמן. מחצות הלילה היה המון זמן. הרמב"ן יש לו תשובה ריאליסטית שאני מעריץ את הרמב"ן, תאמינו לי, גם כשאני לפעמים אני ממש לא מסוגל להבין.
אבל הרמב"ן אומר שנמשך זמן מי שמשה רבנו ומשה ואהרון קיבלו את ההיתר מפרו עד שהם הגיעו לבני ישראל כבר עיר הבוקר. זאת אומרת משהו טכני פשוט כזה לקח זמן. למה לא עפו בזמן הזה בשק חמץ? אז הרמב"ן יאמר למה, כי כבר ידוע על חג מצות קודם. אני מדמה אותם לשוכבים על תרמלים, חיילים שוכבים על חגור קרב, כל רגע צריכה לבוא הפקודה, מי שפותח להכין קפה חוטף תלונת במשפט, כי כל רגע, ברגע שתבוא הפקודה צריך לקום ולרוץ. הם לא יודעים מתי, הם לא יכולים לאפות כלום, הם הכל ארוז והכל מוכן. ככה אני מדמה את זה. אבל יש מחלוקת בין התנאים מתי הבוקר של יום הפסח. נו, ומה הדבר המופלא ביותר לסיים בו? מעשה לרבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק, מקומו של רבי עקיבא. לא בגלל הרחוב, בגלל שזה היה רבי עקיבא בבני ברק, זה היה בצומת מסובים, על יד. והיו מספרים ביציאת מצרים מה? כל אותו הלילה. אני מדמה לי את התלמידי רבי אלעזר בן עזריה בחוץ צועקים, מה נגמר הכל, פסח עבר, הכל נגמר, חצות עבר, אחרי חצות אין כלום, מה אתם עושים שם? תלמידי רבי עקיבא אומרים להם, לא, זה בוקר, זה הבוקר הרגיל. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, חולי אלמן, חולי אלמן, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. זה הסיפור שרבי אלעזר בן עזריה במקומו של רבי עקיבא נהג כרבי עקיבא. זה מדהים. יש לי תוספת לעניין הזה בשיעור הבא, בעזרת השם.
כן היה טוב לסיים זה כי עכשיו יש לנו קריאת שמע של ערבית.
כן.
בגמרא בן עזריה כתוב שנזיר חוטא גם בגלל שקריאת אותו מן היין. זה כאילו אמרת האור.